שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות הלימודיות באולפן, אנחנו עם הרב לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום.
אני מזכיר למי שעדיין לא מכיר את הפורמט של השיחה הזאת, אנחנו באולפן מדמים כאן מצב שבו הרב לייטמן מלמד כיתה של אנשים, הם יכולים להיות מכל מדינה עלי הגלובוס, שמישהו חשב שכדאי להושיב אותם ללמוד מול הרב לייטמן, והוא מלמד אותם דברים שכדאי היום לכל אדם בעולם לדעת. אתם תצטרפו אלינו לשיחה, ובטח יהיה לכם מה ללמוד גם כן.
היום אנחנו קצת נדבר על הפעולה אחת שאנחנו צריכים לעשות בחיים שלנו, כי כל היתר פעולות אנחנו דיברנו איתכם במסגרת הבירור על הבחירה החופשית שישנה לאדם, שיש לנו רק פעולה אחת, זה לתקן את עצמנו. שכל התהליך שאנחנו עוברים בהתפתחות שלנו, באבולוציה, הוא מחויב, כי האגו גודל כל פעם בנו, מדור לדור ובמשך החיים. אין עוד ייצור כמו אדם, שהוא כל הזמן מתפתח במשך החיים. כל פעם משתנה. אלה, נגיד, כמו שכתוב עגל בן יומו שמו שורקרי, שאחרי כמה ימים, כל בהמה, כל חיה, הם כבר יודעים איך להסתדר בחיים, הם, יש להם כל הכוחות לשמור על עצמם, אחרי זמן קצר מאוד מהלידה, והם יודעים איך לא להזיק לעצמם, מה שאם כן אדם, עד שהוא לא לומד, לא מקבל את החוכמה הזאת מאחרים, מהסביבה, משך המון שנים, הוא לא יודע איך לשמור על עצמו, ואפילו שאחר כך גם כן צריך בעצם כל החיים ללמוד ולהתפתח. וכל הזמן הוא משתנה. וכל פעם הוא נמצא בכל מיני רצונות שונים, זרים, זה לזה, פתאום נמשך לזה, אחר כך לזה, משך חיים. אנחנו נפגשים לפעמים עם המכירים שלנו, או חברים שלנו שלא ראינו אותם כמה זמן, ושואלים אותם, מה הם אומרים? אני כבר לא זה, אני כבר בזה, גם במקצוע, גם במשפחה, גם במגורים, גם מתעניין במשהו אחר, הייתי שם, הייתי למדתי את זה, נסעתי לזה. בקיצור, אדם הוא מאוד מאוד לא צפוי, מפני שכל פעם מתעוררים כאלו בו רצונות, שממש הוא בעצמו לא יכול להגיד מה יקרה לו, בעוד אפילו דקה, מכל שכן בעוד כמה שנים. ואנחנו רואים את זה על עצמנו וגם כן על אחרים, בתוך החיים שלנו, וגם כן אנחנו רואים עד כמה שדור שונה מדור, ועד כמה שאופי, תרבות, חינוך, השכלה, יחסים במשפחה, בין בני אדם, בכלל, מבנה המדיני, הכל משתנה. ובניגוד לטבע החיות, שלגמרי באותו הקצב, באותו הסגנון, באותה המסגרת, כך הם מתקיימים. ולכן כאן אנחנו צריכים להבדיל, הבדלנו את זה בשניים, שאדם בחיים שלו, איפה שהוא דואג לגוף שלו, לאוכל מין משפחה, מה שנקרא אצלנו, הוא מתייחס לזה כמו לבהמה שלו, לאחי, ולחי הזה הוא מתייחס בצורה רציונלית, רצינית, מאוזנת. אנחנו עושים גם כן עם הגוף שלנו הרבה דברים מיותרים, וסך הכל באמת אין לזה הצדקה. יש דברים כאילו טובים, אבל אם אנחנו משתמשים בהם בצורה מופרזת, אנחנו רק מזיקים לגוף. וההפך, אם אנחנו קצת יורדים בצריכה ולא ממלאים את הגוף עם כל מיני דברים, אנחנו בזה עושים לו טובה גדולה ולא ממש לא מרעילים אותו. וכמו שאומרים הרופאים, ובכלל הרופאים עוד מימי קדם, הם שאמרו שיותר טוב להשתמש בכמה דברים הרעים, מה שבהרבה הדברים הטובים, כי בצורה מופרזת דברים הטובים הם עושים כאילו יותר נזק לגוף, מה שקצת דברים הרעים ורעילים. ולכן אנחנו כבר דיברנו על זה, צריכה שלנו ברמה הגשמית, איך שאנחנו מתקיימים במשפחה, בחברה שלנו, עם הילדים, בינינו, בין עצמנו, זה צריכים להביא אותנו בסופו של דבר לרמה המאוזנת, לרמת הצריכה הרציונלית. לא שאנחנו מגבילים את עצמנו ומרגישים בזה את עצמנו מקופחים או ממש בחיי צער, אלא שאנחנו נבין שעד כאן ולא יותר זה הבריא, הטוב. ואם כך, אז מה כל היתר האדם שצריך לעשות? דיברנו שכל היתר שאדם דווקא מפנה את עצמו, הוא צריך לפנות את עצמו, לבנות את מעצמו את האדם. חלק שמעל הבהמה, מעל רמת החי שבו, שאנחנו כאילו שייכים לשני העולמות, לעולם החי, לעולם האדם, לעולם המדבר. אז חלק המדבר שבאנו דווקא גודל בזה שאנחנו מגיעים לחיבור עם האחרים, ובקשר עם האחרים, שם אנחנו צריכים לעשות עבודה גדולה. בעצם אנחנו צריכים לבנות מעצמנו האדם. הוא לא נולד. כל אחד מאיתנו נולד כחי, כגוף חי. יוצא מהאימא שלו, 3 ומשהו קילו, כן? בצורה בריאה, יפה, טובה, כן? וגודל. ומה שאנחנו מגדלים אותו לאט לאט, אנחנו קודם כל חושבים רק על הרמה הגשמית שלו, שיגדל, שיחיה בריא ושלם, כמה שהוא אכל, כמה שהוא שתה, כמה יצא ההפך ממנו וכן הלאה. מסתכלים על זה כמו על איזה גוף חי ולא יותר. אחר כך לאט לאט כשהוא גודל, אנחנו דואגים איך שהוא מגיב, על הרעשים, על הצלילים, על האור וחושך, איך שהוא מגיב יודע לתפוס הכל בידיים, איך שהוא מתחיל להפעיל את הגוף שלו בתנועות, בינתיים תנועות כאלה שלא שולט בהם, אחר כך כן, שנמצאות בשליטה, ועוד ועוד. אז אנחנו קונים כל מיני משחקים, צעצועים, וכך אנחנו מפתחים אותו. כבר אם לא היינו מתערבים בזה כבני אדם, שאנחנו מייצרים במיוחד בשבילו, אז לא היה גודל בן אדם. אז הייתה גודלת לפנינו בהמה. אלא האדם הוא על ידי זה שמקבל חינוך. וכך אנחנו מפתחים אותו. הבעיה היא שהחינוך שלנו הוא כולו חינוך האגואיסטי. ואנחנו מפתחים אותו לנצל את העולם. אמנם שאנחנו מבינים שליתר ביטחון, שבשבילו יהיה טוב, אנחנו אומרים, אל תזיק לאחרים, תהיה ילד טוב, תהיה רגוע, אל תיקח משהו מאחרים, תוותר, גם כן תן לחבר שלך, לשכן שלך, זה יהיה טוב, למה שיתייחסו אליך רע, למה שירצו לעשות לך רע. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאנחנו מחנכים את הילדים, עד כמה שיחסים הטובים שהם יפעלו, ביניהם לסביבה, כך הסביבה בחזרה לפחות איכשהי תתייחס אליהם גם כן בטובה. ולכן כל הלימוד שלנו עם הילדים, אנחנו בעצם אומרים להם, תשמרו על יחסים טובים עם כולם. זה בטוח יותר, זה לא ממש ביטחון, אבל בטוח יותר שאנשים בחזרה לא ירצו להזיק לכם. אל תזמינו יחס העוין. זה אנחנו מבינים, ולכן כך אנחנו מחנכים אותם. אמנם האגו שלנו, וגם כן האגו הכללי, שאדם רואה מכלי תקשורת, מכל המסכים, מאינטרנט, טלוויזיה וכן הלאה, וגם כן מסביבה הכללית, יוצא שנותנים לו דוגמאות הרעות, שלא כל כך היינו רוצים בזה, אבל מאין ברירה, אז אנחנו אומרים לילד שלנו, לך ללמוד תקשורת, איזה להיות מתגרף, לך ללמוד איך לרמות את אחרים, לך להיות עורך דין שלא יפגעו בך, לך לראות, להיות, להיכנס לאיזשהו קבוצת, איזשהו לחימה וכן הלאה. אנחנו רוצים שיקבל, למרות היחסים הטובים לאחרים, תדע איך להתגונן. כי העולם שלנו הוא כזה. ואנחנו רואים שכמה שאדם בכל זאת מתקדם ומדור לדור ובחיים שלו, אנשים נמצאים לצערנו במצבים, ביחסים לא טובים ביניהם, כל אחד בונה את האושר שלו, באלף ובעין, כן? שמחה, הצלחה בחיים, על הארץ של השני. ולכן, כשאנחנו מגיעים עכשיו למשבר בכל מכל האבולוציה שלנו, מכל התוצאות, מה שעברנו בדורות הקודמים, אנחנו רואים שאין לנו ברירה. אנחנו עם נשק גדול ביד, אנחנו כמעט פירקנו את הכדור הארץ מכל האוצרות שלו, אנחנו מגיעים למצב שמשפיעים על הטבע, על אקולוגיה, על האקלים, אנחנו הורסים את עצמנו וכל החברה האנושית, אנחנו אפילו חלל סביב הכדור הארץ הוא מלא זבל שאנחנו שם משאירים, וכבר בעיה היא בכלל אפילו לשם לצאת. ואנחנו בכלל, העיקר שלא מרוצים מהחיים, דיברנו על הייאוש הכללי שמוקד את העולם, על החורבן בחינוך, בהשכלה לילדים, בבתי ספר, ועוד ועוד. וכאן אנחנו מגיעים בסופו של דבר להחלטה שאין לנו ברירה, אנחנו צריכים לשנות את האדם. אנחנו צריכים, כמו שההורים שלנו פעם אמרו לנו, תהיה ילד טוב, אל תרביץ לאחרים, תוותר להם אם הם רוצים, ואז יהיו לך הרבה חברים, ותהיה בחברה טובה, אל תתקרב לילדים האלו, אלה לאלו, כן. וכן הלאה. אנחנו צריכים כך לחנך את עצמנו. להמשיך לחנך את עצמנו בצורה כזאת. כי המצב הוא באמת מצב המאיים בכלל לחיים שלנו. ולכן התיקון היחידי שאנחנו צריכים לבנות, לעשות על עצמנו, זה לבנות אדם מאיתנו. זאת אומרת, על אותו הגובה של החיים בימיים שלנו, חיי הגוף, שאנחנו מחויבים לתת לו כל מה שהוא צריך בצורה מאוזנת, כמו שדיברנו, רציונלית, מעל זה אנחנו צריכים לבנות את עצמנו לא פרא אדם, אלא אדם. זאת אומרת, כל בעצם העבודה שלנו העצמית או כללית, חברתית, קבוצתית ועולמית, היא בעצם בסך הכל מסתכמת בזה שאנחנו צריכים לחנך את עצמנו. משנאה הדדית, תחייה הדדית, גאווה, קנאה, כבוד, שליטה שאנחנו רוצים להפעיל ביחסים בינינו, להעביר את זה לפסים של ההתחשבות, ערבות ואהבה. וזה לא מילים יפות, אלא אין ברירה, הטבע כך מקדם אותנו, האבולוציה שלנו מקדם אותנו למצב שאם אנחנו לא נגיע ליחסים הטובים, אנחנו רואים שום דבר לא יכול לצאת. אנחנו אפילו בזמן האחרון, במאה הקודם, פיתחנו מסחר בינלאומית, תרבות בינלאומית, תיירות בינלאומית, קשר בין כל מיני, בכל מיני צורות בינלאומיים, שאנשים עוברים ממדינה למדינה וטסים ונהנים מזה, ובכל זאת אנחנו רואים שלא. אנחנו מגיעים למצבים הלא נעימים. אנחנו בהתפתחות שלנו, אם צריכים להתפתח הלאה, צריכים כאילו להתחבר בינינו. שלא יהיה רק שוק המשותף באירופה, שיהיה כל העולם כשוק המשותף. אנחנו רואים שלזה בעצם האגו שלנו מקדם אותנו, אבל מפריע לנו להיות בקשר הנכון בינינו, היחס, ההתחשבות, ההבנה הדדית. אנחנו לא מסוגלים לעשות זאת. אפילו באירופה אנחנו רואים עכשיו שנכנסים אנשים ומדינות להתקוטטות ביניהם. שהם קרובים, הם בעצם השכנים זה לזה, ותלויים זה בזה, וכבר ביטול הגבולות, ומטבע אחד, ובכל זאת משהו מפריע. מה מפריע הלאה? להתקדם? כי אירופה יכולה להיות ממש כוח, יש לנו אמריקה, רוסיה נגיד, סין, יכול להיות אודו, כמה ברזיל, ומה עם אירופה? המזדקנת, הנחלשת, רק בגלל שלא יכולים להתאחד לאיזה מעצמה אחת גדולה. אפילו מטעם האגואיסטי, להתעלות מעל החולשה הכללית. לא יכולים. מפני שיש פערים הגדולים בתרבות, בחינוך, ביחס ביניהם, גם בהיסטוריה שלהם, לא יכולים להתעלות מעל כל היחסים האלו שכבר קיימים. וכאן לכן צריכים אנחנו לראות האם אפשר בכל זאת לקשר בין כל מעל כל הפערים האלה, כמו שאנחנו לומדים, שבעצם שיטת התיקון שלנו, של האגו שלנו, זה שאנחנו משאירים את כל הפערים, גם בתרבות, גם בחינוך, בדת, במבנה המדיני אפילו, אלה מעל הכל, אנחנו דווקא רוצים את מטריית האהבה. לפרוס כך סוכת שלום עלינו. ובפנים, שכל אחד יחיה בתרבות שלו, בחינוך שלו, בדת שלו, בכל מה שהוא, ויחד עם זה, מתייחסים יפה לאחרים. אני נגיד, יכול לתת דוגמה מהמשפחה שלי. ההורים רופאים מצד אחד, מצד שני טכנאים, מהנדסים. אשתי מהנדסת. אני, כבר קשה להגיד מי אני, מתעסק בביונטולוגיה. כן, זה המקצוע האחרון, לפני זה ביוקיברנטיקה. בת שלי אחת ביולוגיה, הבן מתעסק בהוצאת ספרים, בת השנייה פילוסופיה, ועוד ועוד ועוד. וכולם מאוד שונים באופי. אבל יש איזושהי הסכמה, שאנחנו שייכים למשפחה. ואז במשפחה אנחנו משלימים זה את זה. כן? יכול להיות שאנחנו אפילו לא היינו מרגישים ששייכים למשפחה אחת. גם זה יכול לקרות. כן? אבל מה אני רוצה להגיד? שלמרות שכולנו כל כך שונים, וכל כך שונים גם כן בדעות, ובהתנהגות, ובסדר החיים, וממש, אני רואה, אם לא איזשהו מין כוח אחד שהוא מעל כל הפערים שקושר אותנו יחד, היינו לגמרי לא נפגשים זה עם זה אפילו. אז השאלה היא כך, האם אנחנו יכולים לעשות אותו דבר למען לחיות טוב, למען להינצל מהמלחמות והשמדה, לעצור את הצונמי והוריקנים, התפוצצות הרי געש והתפוצצות שוק ומערכת הכלכלית, האם אנחנו לא מסוגלים לעשות אותו דבר בינינו? הרי אדם, כמו שכתוב, כל דבר אדם ייתן ביד נפשו, שכבר נמצא ממש בפיקוח נפש. לכן אנחנו צריכים להבין שכאן באה לנו שיטה שהיא החשובה מכל המדע, שכל מדע, כל העסק שלנו בחיים הוא נמדד לפי כמה שאנחנו יכולים להועיל לחיים שלנו. וכאן, אם יש לנו שיטת החיבור, שזאת שיטת ההצלה שלנו, ממש מהתאבדות, אז ודאי שהשיטה הזאת היא הכי חשובה, מעל כל מדע אחר, וצריכים לעסוק בה באמת בצורה רצינית. כי שיטת החינוך האינטגרלי היא בעצם עומדת להציל אותנו מכל רעש מה שיש. וגם כן לא רק לנטרל את הסכנות שנמצאות לפני האנושות כמלחמות, פשיטת רגל בשוק העולמי, גל רעב ועוד כל מיני בעיות ומגיפות, אלה היא ממש גם כן חוץ מרע שהיא שומרת עלינו. השיטה הזאת של החינוך האינטגרלי היא גם כן מעלה אותנו לטוב, היא גם כן עושה מאיתנו משהו שאנחנו מרגישים חיות בדרגה החדשה. אנחנו פותחים שם ביחס בינינו איזה, מה שנקרא אדם, מה שנקרא דרגת המדבר, שאנחנו נמצאים שם בקשר עם הפנימיות הטבע, עם המנוע שמפעיל את כל התהליך ההתפתחות שלנו, עם המחשבה, עם הכוח הגדול ביותר שבית כל הטבע נמצא. אנחנו פותחים לעצמנו כאן הרגשה של ה... כשאנחנו מתחילים להרגיש את הטבע בצורה כזאת, אנחנו מתחילים להרגיש נצחיות ושלמות של הטבע. וגם אנחנו, כשמגלים את זה, מתחילים להתקלל מזה, להתמלות מזה, לחיות מזה. זה מה שבעצם נותנת לנו שיטת התיקון האינטגרלי, שיטת החינוך האינטגרלי. ולכן החוכמה הזאת, השיטה הזאת, היא מעל כל החוכמות, כל המדעים שישנם לאנושות. אנחנו צריכים להכיר שלפי התוצאות ממנה, אנחנו, שאנחנו כך מעריכים כל חוכמה וכל שיטה, אז אין משהו אפילו קרוב לזה. ואז כשאנחנו מבינים את החשיבות של השיטת החינוך האינטגרלית, אז ודאי שחשוב לנו לא רק להעביר את זה על עצמנו, כמו שאנחנו לומדים בקורס שלנו, אלא גם כן להעביר את זה לאחרים. כי עד כמה שאני משפיע לאחרים והאחרים משפיעים עליי, בעצם במידה הזאת, בהשפעה הדדית, אנחנו נותנים דוגמה זה לזה, ולחץ ודחף וגירוי הטוב, וכך אנחנו מתקדמים. לכן חשוב לנו מאוד גם כן לא רק ללמוד איך להתייחס יפה זה לזה, אלא איך להשפיע היחס הזה יפה זה לזה ולתת דוגמה זה לזה. שבעצם כל אחד מאיתנו, כמו שההורים שלנו נתנו לנו דוגמאות איך נכון לשחק, איך נכון להתייחס לחיים, לאלו דברים מזיקים ולאלו דברים המועילים, כך אנחנו גם כן צריכים לחנך אחד את השני. ואין בחינוך הזה גדול וקטן, אלא אדם לומד מכל אחד. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן להיות האחראים על זה שאנחנו נותנים דוגמה. לא רק לילדים, אלא לחברים ולגדולים מאיתנו וקטנים מאיתנו, לא חשוב. גם בגיל וגם כן במעמד. אלא כל אחד צריך להרגיש את עצמו בזה כמורה דרך לאחרים. וזה צריך להביא לו אחריות גדולה מאוד על התנהגות שלו. שכל אחד חייב להחזיק את עצמו בצורה שבו, בהתנהגות שלו כלפי האחרים, תלוי באמת גורל האנושי. וזה לא מילים יפות, אלא כך הטבע שלנו שאנחנו מתפעלים זה מזה, רוצים או לא רוצים. אפילו ביטת הכרה. אפילו בזה שאני לא כל כך מכבד את האדם, נגיד שקורה כך, אני בכל זאת מתפעל ממנו. ולכן, בלהתחשב בזה שההתנהגות הזאת כלפי הבני אדם דורש מאיתנו הטבע, אנחנו צריכים באמת לקבל את כל החינוך הזה האינטגרלי שאנחנו עכשיו לומדים בצורה מאוד רצינית, ולהבין שדווקא זה מה שהאנושות מחכה, זה היא צריכה, ואת זה היא תקבל בצורה הטובה והיפה ביותר, אם אנחנו נוכל להמשיך לאותו החינוך בצורה כמו שפעם קיבלנו את זה מההורים. בצורה רכה, יפה, באהבה, שכל אדם ואדם יש לו רשימות האלו, ועל בטוח שהוא ירצה להרגיש שכך מתייחסים עליו. לזה יש חיסרון בכל אחד ואחד. כי אנחנו בעצם צריכים בצורה כזאת בכלל לגדול. כמו שבגיל הקטן, בשנת הפעוטות, אנחנו חייבים רק להורים שיתייחסו עלינו באהבה, כי לא מבינים אנחנו עולם יותר רחב, אבל אנחנו צריכים לבנות עולם כזה יפה וגדול, שאחרי ההורים אנחנו מתחילים להרגיש יותר אהבה מהחברים שלנו הקטנים, שהם גם כן מקבלים חינוך הנכון, ואחר כך בבית ספר, באוניברסיטה, בכל מיני מקומות עבודה, בחברה, בכל מקום. זאת אומרת, שאני עובר מידיים לידיים יותר ויותר הרחבות גדולות של כל האנושות, וכל הזמן אני מרגיש אותו היחס של ההתחשבות, האהבה, כמו ש... נולדתי מתוך זה, מאהבה בין אבא ואמא, וכך אני ממשיך את ההרגשה הזאת לכל החיים. עד שאני מרגיש את האהבה הכללית הזאת כחוק העליון, כחוק הכללי של הטבע. ואז בזה אני מרגיש את ההרמוניה שהיא נמצאת בכל המערכת הזאת. זה שאנחנו בונים את המערכת כזאת בינינו, זה נקרא לבנות הרמוניה. המעטפת הנכונה או סביבה הנכונה לחנך את האדם, כל אדם ואדם. וזה שאנחנו בונים כאלו בני אדם, זה נקרא שאנחנו בונים באמת אדם, דרגת המדבר, מאותם הפרא אדם, מאותם החיות, שבינתיים אנחנו נמצאים בצורה כזאת בינינו. לכן ביחס היפה הזה, בהתחשבות, בהדדיות, בהשפעה הדדית, אנחנו מקיימים כאן שתי צורות התנהגות. התנהגות היפה, הטובה, כלפי בני אדם, בדרגה האנושית, במישור שלנו. והתנהגות היפה והטובה, כלפי הטבע הכולל, חוק הכללי של הטבע, שהוא גם כן השפעה הדדית ואהבה. שמתוך דווקא הכוח הזה הכללי, הטבע בונה את כל התהליך, ובתוך התהליך שלו אנחנו נמצאים. לכן אנחנו כאן מקבלים עדות וחיזוק משניים. מזה שאנחנו נמצאים בחברה האנושית בצורה יפה וטובה, ומזה שאנחנו נמצאים באיזון עם הטבע, ואז מרוויחים משני הכיוונים. וכאן אנחנו גם כן יכולים לראות שאולי יהיו לנו טעויות, ויחס לא מאוזן. אולי פעם אנחנו נתייחס להטבע, העיקר אנחנו צריכים להתייחס להטבע בצורה מאוזמת. כמו שאנחנו רואים שנגיד אקולוגים, אלה הירוקים למיניהם, שדואגים להטבע, ורק על הטבע, רק על החיות, ורק על, על עולם הצומח וחי. ואנחנו רואים שזה לא עוזר להם כל כך לשמור על הטבע. כי בלי יחס בין בני אדם בהתאם לזה, שבני אדם יהיו ביחס הנכון ביניהם, אנחנו לא יכולים לשמור על הטבע. זה תלוי בזה. שבזה שאדם נעשה טוב, הוא נעשה טוב להכל. הוא גם ישמור על הדומם ועל צומח ועל החי. הוא ישתמש בהם לאוכל נפש, מה שנקרא, לא יותר מזה. ואז הטבע יחזור לאיזון. וכל הדברים שאנחנו פגענו בו, בהשמדת ממש חלקים שלמים ממנו, הם יחזרו ויתעוררו ויבואו שוב לעינינו ויתאזן העולם כולו. לכן אנחנו צריכים משני הכיוונים האלו איך להתייחס, לאדם או להטבע. קודם להתייחס לאדם, קודם לחנך את האדם, מאהבת אדם לאהבת הטבע הכללי. כך צריכים ללכת. זה הכיוון. אבל גם בלהתייחס לאדם, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר לאיזון עם החוק הכללי של הטבע, עם התהליך הכללי, עם כל האבולוציה שלנו. זאת אומרת, לא, לקחת את שני דברים האלה בחשבון. ויוצא שכאן אני מעמיד לפניי תהליך. אני כלפי בני אדם שצריך להגיע לאהבה, ואחר כך להשיג את האהבה הכללית שנמצא בטבע. וכך אני בעצם גומר את כל התיקון שלי הפרטי. התיקון הזה שאנחנו צריכים לבנות מעל דרגת החי לדרגת המדבר, בתהליך שלנו, הוא בעצם בא מצד האדם שבי, לא מצד הגוף שלי. כן? אבל אני מבצע אותו דרך הגוף, כי זה הכלי שלי. כן? ואז יש כאן ביחס, בקשר, בהפעלה שלי כלפי האחרים, ביחס הטוב, או יכול להיות שכמו שקודם היה רע, זה הפעלה דרך דיבור, מחשבה ומעשה. שדיבור זה נקרא שאני צריך לשכנע את עצמי, גם דיבור פנימי שאדם מדבר עם עצמו כל הזמן, כן? ודיבור כלפי האחרים בפועל, כן? שאיך אנחנו צריכים להשתנות, לאיזה כיוון, כן? שההכרחיות, ההשפעה עד להגיע לאהבה הכללית, זו התהליך שאנחנו צריכים לעבור, שזה החובה. אחרי זה באה המחשבה, שהיא בעצם הקודמת לדיבור וקודמת למעשה, שאני צריך קודם לייצב אותה. היא באה מתוך חשבון הפנימי, שאני מקבל מתוך עצמי ומתוך סביבה וחברה, מתוך המחנכים שלי. אז לייצב קודם מחשבה, אחר כך להביא אותה לדיבור, והדיבור זה סתם דיבורים, כמו שאומרים, אלה כן הוא יכול להיות בר תוקף, אם הוא גם כן מתחזק על ידי המעשה. והמעשה זה שאני חייב לקחת על עצמי כל אותם השעות הפנויות מטיפול ההכרחי בחי שלי, בבהמה שלי, שכולי אני או נמצא בלימוד על השכלה אינטגרלית, חינוך אינטגרלי, או שאני נמצא בהפצה כבר, או בהפעלה כלפי האחרים, להביא כל הבני אדם לרמה אחידה, שכולם יחיו לפחות מעל הקו העוני, בצורה המכובדת, בחלוקה הצודקת, וכל אחד לא ירגיש את עצמו שהוא ממש נמצא בצורה מקופחת כלפי האחרים. זאת אומרת, גם מחשבה, אחר כך גם דיבור, ואחר כך גם כן מעשה, חייבים להיות מכוונים לבניית החברה החדשה, המאוזנת, שכולם נמצאים ברמה אינטגרלית, בסביבה, במערכת אנלוגית, כך ש... במחשבה אני מסדר את עצמי, בהשפעה על מהסביבה, שכל פעם אני רוצה להיות מושפע מסביבה יותר חזקה, האינטגרלית. אחר כך אני מסדר אצלי בפנים את המחשבה הזאת, ומבצע אותם על ידי דיבור, ששכנוע, מערכת הסברה שאני נמצא בה, ואחר כך המעשה שאני גם משפיע בפועל, בחינוך והוראה, וגם כן משפיע בזה שאני מעלה את כל הרמת הקיום של העולם, שלא יהיה אף אחד בעולם שסובל מרעב, מדברים ההכרחיים לקיום. זה בעצם העבודה שלנו. ובזה אנחנו מגיעים לאיזון עם הטבע, שזה כל הזמן אנחנו צריכים להדגיש שזו המטרה שלנו. אנחנו בני אדם מגיעים בינינו לאיזון, ואנחנו באיזון שלנו מגיעים לאיזון עם כללי של הכל הטבע, עם החוק הכללי, ואז יוצא שמייצבים אנחנו כאן מערכת עגולה, מערכת השלמה. ובזה אנחנו מסיימים התהליך האבולוציוני שלנו, שכל ההתפתחות שלנו ממש היווצרות החיים על פני כדור הארץ, הם כבר מגיעים למצב המאוזן, לסיום. לסיום זה לא שנגמר הכל. זה שנגמר הכל, מדברים על זה מדענים שאומרים שעוד מעט השמש יתחבא ועוד ועוד. עוד מעט זה עוד 4 מיליארד שנה שם, משהו כזה, לא חשוב. אפשר עוד לחכות. אבל אנחנו מגיעים לסוף ההתפתחות האדם. אם הוא מגיע באיזון עם הטבע, להרמוניה השלמה הזאת, אז אין יותר עליו שום לחצים מצד הטבע, ואז הוא חי באמת בצורה מושלמת. נקווה שאנחנו נוכל אולי גם לעצמנו, לפחות להתחיל להרגיש את הדבר הזה, ולהכין אותו לילדים ונכדים בטוח. זה בידינו. וכאן אנחנו גם צריכים להבין שההתפתחות הזאת, זאת אומרת שכנוע, בירור, תיקון עצמנו מלהיות האגואיסטים, להיות האלטרואיסטים, האהובים, המתחשבים זה בזה, כן? זה לא תלוי בזמן, שעוד 4 מיליארד שנה או מדור לדור זה יכול להשתנות. זה יכול להשתנות תוך הדור שלנו. אלה, זה הכל תלוי מהנכונות של האדם, עד כמה שהוא מוכן להשתנות. ואנחנו למדנו אתכם כבר בעניין בחירה החופשית, שכל הרצון שלנו הוא תלוי בסביבה. אז עד כמה שאנחנו יחד אתכם עכשיו, לא נעבוד כל אחד לעצמו, שאני אשכנע את עצמי, זה אף פעם לא יעל, לא ייתן שום פירות טובות. אלא אנחנו צריכים לבנות את הסביבה, לבנות את החברה, שהיא תשפיע עלינו, ואז כל אחד ישתנה. אז קדימה לבניית הסביבה טובה לכולנו יחד, שעל ידה אנחנו נשתכנע ומהר מאוד נרצה להשתנות, להיות המחוברים בערבות הדדית. ובהתאם לזה אנחנו נגיע לכזאת האינטנסיביות של ההשפעה עלינו מהסביבה, שהשינוי שלנו יכול להיות באמת מהיר מאוד. אין בזה שום תלות לזמן שלנו. הדרגות דומם, צומח וחי, הם היו מתפתחים מיליוני שנים, מיליארדי שנים, מפני שהם מתפתחים על ידי האגו שצריך להתפתח בנו, אנחנו לא אחראים על זה, אנחנו ככה מתפתחים בגלל שמצד הטבע כל פעם האגו גדל וגדל, ובהתאם לזה אנחנו ממשנו אותו, ממשנו יותר ויותר. אבל עכשיו הכוח ההתפתחות, הקצב ההתפתחות, הוא נמצא בידינו, כי הכל תלוי בסביבה. בסביבה אני עכשיו הולך ובונה בצורה מלאכותית, כן? וכמה שאני יוכל לבנות אותה, יותר ויותר המתקדמת, היא יותר ויותר תשפיע עליי, כמה שהיא יותר גדולה, כמה שהיא יותר רחבה, כמה שהיא יותר חזקה בהשפעה אליי, ואני צריך כאן אומנים וחכמים וסוציולוגים, פסיכולוגים, להשתמש בהכל מה שיש באנושות, כדי לעשות על עצמי השפעה כמה שיותר אינטנסיבית, מועילה. ואז אנחנו יכולים לראות אתכם עוד בחיינו כאן, בדור הזה, חיים מאושרים, ולראות מה אנחנו משאירים לילדים שלנו. לכן, אם אנחנו נחלק מצד הזה, גם כן הרצונות של האדם, אנחנו יכולים להגיד שהרצונות שלנו הן מתחלקים לשני חלקים. רצונות שהם שייכים לאדם עצמו, רצונות אישיים, ורצונות אנושיים, חברתיים. כן? ולעצמו, כלפי עצמו, האדם צריך להגביל את הרצונות שלו כמה שהוא צריך כדי להתקיים, זה בתיקון שלו הולך, וההפך, לפתח כמה שיותר הרצונות שלו כלפי החברה, ביחס לאחרים. לאחרים לפי החוגים, לחוג הקטן ביותר, חברים שלי, אחר כך יותר גדול, אחר כך יותר גדול, עד שאני אפתח את עצמי על ידי השפעת הסביבה ביחס היפה וטוב, מהתחשבות לאחריות, לערבות הדדית ולאהבה לכל העולם. ולכן, כאן אנחנו צריכים להבין שבהדרגות האלה, בחוגים האלו שאנחנו יוצאים מעצמנו וקולטים יותר ויותר היחסים עם כל חוגי האנושות האלו, עיגולים יותר ויותר רחבים, אני מקבל יותר חוכמה, אני מקבל יותר הרגשה, אני נכלל מכולם, מתוך זה אני מרגיש את כל המציאות עד שאני מרגיש כל הטבע. ויוצא שבזה אני פותח לעצמי הריאליות החדשה. המציאות החדשה שבה אני חי בצורה שאני יוצא מעצמי ומרגיש את כולם. וזה באמת קיום האדם ברמת האדם המדבר שהטבע הכין לנו, וכך אנחנו מגיעים ליישום הנכון של הקיום שלנו כאן בעולם הזה.
דיברת על זה שכשהיינו קטנים, אז ההורים שלנו הנחו אותנו להתייחס יפה ובגן וכן הלאה, כי ככה יהיה לנו טוב בהם. וזה אני חושב משהו שבאמת כל אחד זוכר. ואחר כך אמרת שבעצם כמו שאז שהיינו קטנים שאמרו לנו שכדאי שנתייחס יפה אחד לשני, אז ככה אנחנו בעצם צריכים היום, כי כשאנחנו אנשים בוגרים, לארגן לנו כזו סביבה, שתמשיך בעצם לומר לנו את אותו דבר, תתייחסו יפה זה לזה.
כן.
ואת זה אני חושב שהבנתי, פחות או יותר. רק לא הבנתי, אמרת גם שאנחנו צריכים להתייחס יפה איך אמרת, אל הטבע הכללי. אז עם זה אני לא כל כך מבין מה לעשות. זאת אומרת, להתייחס יפה לאחרים, זה אני זוכר שאמרו לי, ואני מבין מה לעשות עם זה. אבל מה זה להתייחס יפה לטבע הכללי, זה אני לא מצליח להבין.
דומם צומח וחי. אנחנו לא צריכים לשמור. אני לא צריך לאהוב את הטבע. אהבת הטבע זה נקרא שאני חי בזה, ואני לא סתם חי בצורה כמה שאני יותר לנצל אותה. כמה שאני מסוגל יותר לנצל אותה. אז בוא נשבור את ההר, אז בוא נייבש את הים, אז בוא נעשה מה שכדאי לנו. אנחנו צריכים להתייחס לדברים האלה באיזון. כל הבעיית האקולוגיה, למה האקולוגים לא מצליחים? ואנחנו כן עומדים להצליח. מפני שאנחנו אומרים, הטבע נמצא באיזון. בוא אנחנו קודם כל נלמד על עצמנו מה זה נקרא להיות באיזון. בוא אנחנו נרגיש בינינו מה זה נקרא להיות מאוזנים. מה זה נקרא לשמור על הכל. ואני לוקח מכל הטבע, מסך הכל, רק מה שאני צריך לצורך הקיום שלי בלבד. כמו שחיות. בצורה כזאת אנחנו, אם נחנך את בני האדם, וזה חלק מהחינוך האינטגרלי שלנו, אז ודאי שתייחסו נכון גם לאקולוגיה, גם להטבע הסובב. אתה לא יכול לחנך את האדם רק ליחסים טובים ביניהם, אלא אתה חייב גם כן לחנך אותו ליחס הטוב היפה לטבע, להטבע הכולל, גם כן למושג הטבע. מה זה מושג הטבע? אנחנו נמצאים בהתפתחות, מישהו מזיז אותנו, מישהו מניע אותנו. מאיפה זה בא? איפה הכוחות האלה שמפתחים אותנו? איפה המחר שלי? אני לא מכיר אותו, אבל ישנם אנשים אפילו שמגלים אותו, שמרגישים אותו. אנחנו רואים הדרגתיות, סיבה ומסובב. אנחנו רואים עד כמה שהטבע בקודם ונמשך הולך ומתפתח. עד כמה שאת כל דבר הוא תלוי באחרים. עד כמה שיש בזה, זה איינשטיין כל כך רוצה להגיע לנוסחה הכללית של הטבע. אז דברים האלה הם ידועים במדע. וההשפעה ההדדית של כל חלקי הטבע זה לזה. אז אנחנו לא יוצאים מן הכלל. אם אנחנו לומדים על עצמנו איך שאנחנו צריכים להיות מיוחדים, גם כן אנחנו צריכים להיות מיוחדים עם הטבע הכולל. וגם עם אותו החוק הטבע הכללי, שהוא חוק שמפתח אותנו, וכל הטבע בכלל, לא רק אותי, לא רק חברה אנושית, גם צומח וחי מתפתחים בכל זאת, רק בצורה הרבה יותר איטית. כל היקום מתפתח, לאן? אנחנו לא יודעים, אבל עובדה שהוא מתפתח, הוא מתרחב, יש בו תהליכים שונים, אנחנו עדיין לא מגיעים להבין אותם, אבל זה בכל זאת לא מן הסתם. כמה שאנחנו יותר ויותר מתקדמים, אנחנו רואים שיש בזה חוקיות אדירה. וכל החוקים שאנחנו מגלים, אנחנו בסופו של דבר רואים שכנראה שהם מחוברים יחד. רק אני לא מסוגל לראות את הקשר בין חוקי ביולוגיה וזואולוגיה ובוטניקה ואדם וכוכבים ומינרולוגיה. אני לא יכול לראות קשר בין הדברים. אבל בעצם זה טבע אחד. אין בטבע חלוקה בין זה לזה לזה לזה. אתה מבין? אז אנחנו צריכים גם כן בצורה הוליסטית. הול זה שלם. כן? בצורה כזאת השלמה להתייחס להטבע. ואנחנו כחלק ממנה. הרי החיים כך מחייבים אותנו. אני לא חסיד של הפשיטה. חוץ מהעובדות שאנחנו מקבלים מתוך המחקר.
התגשת קודם שכיוון ההתפתחות שלנו צריך להיות כדי שלא נתבלבל ולא נטעה מאהבת האדם לאהבת הטבע. אני לא מבין מה זה אומר.
יש כאן שני כיוונים, כאילו. אני יכול לפתח יחס יפה לחברה האנושית, ואז מיחס יפה לחברה האנושית אני אומר, בוא נאכל ונשתה כי מחר, לא חשוב מה, אנחנו יכולים להרוס כדור הארץ. יכולים. או ההפך, כמו שאומרים אלו שמתעסקים באקולוגיה, בשמירת הטבע. לא אכפת להם בני אדם, אלה, העיקר זה שמורה, העיקר זה שמירת הטבע. אני אומר, לא, זה צריך להיות עגול, זה צריך להיות אחד. זה יחס אחד חייב להיות להכל. אדם הוא חלק מן הטבע. ולכן חייב להיות גם לחברה האנושית, גם לאדם בתוך משפחה, וגם בתוך הטבע הכללי, אותו יחס. שחייבים להגיע לאיזון בין כל החלקים. כי זה מה שאנחנו לומדים שקיים בטבע. אנחנו בזה סך הכל מגיעים לשמירת החוק הכללי. כמו שפלנטות, כל הכוכבים, הכל נמצא באיזון ביניהם ומסתובבים ומשפיעים זה על זה. ועל פני כדור הארץ, אתה עושה משהו וחלק אחד, אתה מקבל, אם אתה מבדיל בכלל, אתה מקבל תגובה מצד השני. כך אנחנו צריכים גם כן להבין איפה אנחנו נמצאים, ושאנחנו צריכים כך להתייחס אלינו. אני לא מבין כאן שום בעיה.
אני פשוט לא מבין מה צריך לעשות.
מה צריך לעשות?
לאהוב את האנשים, הבנתי.
זהו, שאתה מדבר במסגרת החינוך שלנו על היחס היפה בין בני אדם, אותו יחס היפה חייב להיות לדומם, צומח ולחי. שאנחנו בעצם ניזונים מהם. ואני עוד מוסיף, ואותו יחס של האיזון צריך להיות לחוק הטבע הכללי, שמחזיק ומפתח את כל המציאות. זה מנוע הכללי שלפי זה הכל זז. במחקר שלנו, שאנחנו חוקרים את הטבע, אנחנו בעצם חוקרים את החוקים הפרטיים של אותו חוק הכללי, שהמדענים כל כך רוצים לזה להגיע. הם רוצים להגיע לחלקיק הבוזון הזה מיוחד, שהוא כמו תא הגזע, נמצא כתא הגזע במבנה היקום, חלקיק הזה. הם רוצים להגיע לנוסחה שבתוכה יכולים הם יכולים להביע כל החוק של הטבע הכללי. איינשטיין ואחרים אחריו רוצים כל כך את זה להרגיש, להבין, לבדוק, לראות. כי מרגישים שיש דבר כזה, חייבים ש, 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 שבלי זה לא יכול להיות שבכלל הכל קיים. אז משתדלים להגיע לזה. לזה האנושות בעצם נמשכת. האדם נמשך להשיג איפה הוא נמצא. הדחף הפנימי של האדם לדעת מה זה שבו אני עכשיו. איזה צורה יש לזה אמיתית? איזה מנוע מסובב זה? כי בזה תלוי העתיד שלי כמו שהעבר שלי, הגורל שלי. מזה אני יודע איך אני יכול להצליח במעשים שלי. אם הם יהיו בהתאם להתפתחות שלי, אני אצליח, אני יכול לקדם את עצמי, אולי לזרז את ההתפתחות. אם אני אלך לכיוון הפוך, או צדדי איזשהו, אז בהתאם לזה אני מפסיד. אני כבר ראיתי דברים האלה בהיסטוריה שלי. וגם כן בחיים שלנו. אם אנחנו מסתכלים על הילדים, אנחנו יכולים מראש להגיד, בזה תצליח, בזה לא. בכמה שאנחנו מבינים חוקים, אנחנו יכולים להגיד, אתה באופי כזה, ותנאים שלך הם כאלו וכאלו, האפשרויות כאלו וכאלו, בזה תצליח ובזה לא, תראה, אנחנו יכולים להסביר לך למה כן ולא. אז בזה אנחנו שומרים את האדם מלעשות אולי טעויות גורליות. אותו דבר אנחנו רוצים על עצמנו. זה כל ההתפתחות המדע. זה לא סתם לעשות פלאפונים יותר מחודשים. זה להבין על מהות החיים שלנו, בשביל מה ולמה, איך להיטיב לנו בכללות, תראה באיזה צורה נמצאת האנושות. אנחנו הגענו עם כל היכולות שלנו למצב אנוש. לא מתאים לאדם. אז ודאי שכאן, אם אנחנו מדברים על החוק הכללי, ידיעת את החוק על זה, להתקרב אליו, זה ייתן לנו ממש קו, אור ירוק, להבין לאן להתקדם, איך לבנות את עצמנו בצורה יפה, בצורה פרקטית לחיים שלנו ולילדים.
אז יש פה איזושהי שכפה כזאת של איזון שאתה אומר שאני צריך לעשות שאני לא מבין מה לעשות איתה.
על זה מדברים המון מדענים, על זה מדברים המון אנשים. זה לא הדעה שלי בלבד שאני בזה מנוגד לאחרים. אני מדבר על טבע הגלובלי הכללי שיש בו חוקים, ואנחנו חוקים האלה לומדים במדע, ומתוך כל המדעים אנחנו מגיעים למצב שרואים שהכל זה מחובר ועגול. והעובדה שאתה עכשיו נמצא במשבר הגלובלי, שלא אמנת שזה יקרה, שקשבת אתה, אני אעשה מה שבא לי, פתאום אתה רואה שלא, ההפך, לא בא לך. אלה קודם כל מאיפה זה בא, לא ידוע, אין? ואתה לא יכול לעשות מה שבא לך, אתה קשור לאחרים. ואתה אומר שלא, העולם לא גלובלי, עכשיו אתה מתחיל לדבר איתי על זה, אני בכלל לא מתחיל מזה. אני מתחיל מנקודה שזה ידוע. והעובדה שאתה חי את זה, אוכל את זה עכשיו היום, על הכיס שלך, על הבריאות שלך, על המצב העולמי, אתה מרגיש את הגלובליות של הטבע, ואתה אומר לי לא, אז אין לי מה להגיד. כל אחד יכול להגיד, אני לא מאמין, אני לא שומע כלום כלום. אז אני עם האדם הזה לא מדבר, אי אפשר. אין לך היום מדען שחושב שהפיזיקה זה פיזיקה וכימיה זה כימיה ולא קשורים זה לזה. אין דבר כזה. אנחנו כבר בזה נמצאים עשרות שנים שהבנו את זה. הטבע תמיד היה כך. אלא שאנחנו הבנו את זה כבר עשרות שנים. השפעת הסביבה על האדם, השפעת האדם על הסביבה. קודם לא חשבנו שזה יקרה. היום אנחנו, תראה מה שנעשה עם אקלים. מה שנעשה עם הקיאנוסים, עם הזיהום, עם הכל. אין השפעה. הכל אחד. כן.
אמרת קודם שבמסגרת האיזון שלנו, אנחנו צריכים, דיברת על בריאות הגוף.
כן.
ואמרת שיש דברים שאנחנו צורכים היום, שהם כאילו הורסים את הגוף שלנו.
נו, זה, מה יש לי כאן להגיד? מלא יש לך באינטרנט כאלה, עובדות.
כן, אז השאלה היא אם תוכל קצת להסביר מה צריכה להיות הגישה לזה. יש כל מיני גישה. כן.
אני אגיד לך, אני חולה סקרת. קטנה, אבל חולה סקרת, כן? מאיפה זה בא? זה בא מזה שאני אוהב ממתקים. אוהב סוכר. עכשיו, אם לא היה סוכר בטבע, והוא לא נמצא סוכר בטבע, יש פירות, יש דבש, כן? אבל אין סוכר. כן? אם לא הייתי מגזים בשימוש בסוכר, באכילת סוכר, לא הייתי מגיע לזה. יש הרבה מאוד סוגי המזון שאנחנו מייצרים רק כדי למלות חשבון בנק למישהו, ולמלות בתי חולים בחולים עקב זה. זהו. אז אני אומר שהאנושות צריכה ממש לבדוק את עצמה מההתחלה עד הסוף, כל מה שהיא עושה, ולוציא כל הדברים שהם ריאליים. כן? לאדם. וממש לאט לאט, בצורה דרגתית, קודם כל להביא להם איזשהו תחליף, ואחר כך להוציא אותם לגמרי. כמו עכשיו אנחנו נלחמים נגד הסיגריות, כן? נגד האישון. ככה שאנחנו נלחם נגד כל דבר ודבר שהוא מזיק לבריאות, לגוף. מה שלא נמצא בטבע, בצורה ישירה, ירקות, פירות, בשר, דגים, מים, כל היתר לא. מה שלא נמצא בטבע, זה בטוח מזיק לגוף. רק אולי לא בדקנו עדיין, בצורה שהוכחנו את זה. אבל אנחנו צריכים להבין גם כן כך, לקבל את זה בצורה שאם ישנו בטבע, אתה יכול למצוא לזה שימוש טוב. אם לא נמצא, בטוח ששימוש לא טוב. מה שלא יהיה. כן?
היום למשל, אם אני רוצה להתחיל ליישם את הגישה הזאת כלפי תזונה, זה עולה לי דווקא פי שלוש.
אני מבין אותך.
מהתזונה הרגילה.
אני לא אומר שאנחנו צריכים לחזור. אני לא אומר שאנחנו צריכים לחזור לטבעונות או טבעיות או לביולוגיה נקייה, ללא גנטיקה, ללא כל ה... כל השכפול הזה, מה שאנחנו עשינו, אין ברירה. אנחנו אחרת לא נוכל להכיל את האנושות. אנחנו חייבים לתת להם את זה. בלי זה כולנו נגבע מרעב. אין ברירה, אנחנו חייבים להשתמש בכל דברים האלה. אבל לאט לאט אנחנו צריכים עכשיו לעשות מחקרים ולהגדיר את ה... אותם הדברים שאנחנו עושים על ידי הכימיה, על ידי גנטיקה, על ידי דברים אחרים. נגיד, יש לי חבר שבערבה מגדל פלפלים ועוד כל מיני ירקות ופירות, אז אצלו אין כימיה, כי הוא משתמש במיני החיידקים שאוכלים דווקא המזיקים. אתה מבין? ועוד דברים. היום אפשר לעשות הרבה, אבל צריכים קודם כל להתחשב שהאדם שיהיה מזון לכולם, זה ברור. אלא לאט לאט גם כן להתקדם לאקולוגיה. לכן אני אומר, הטיפול בחינוך, הוא צריך להיות בחינוך האינטגרלי כזה, שהוא הביא לנו לאיזון, לתיקון בכל שטחי חיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו כאן באמת קובעים יחס יפה, מאוזן לכל מה שאדם עושה. ויהיה לך מהפכה, בכל היחס שלנו, ואחר כך כתוצאות בכל הטכניקה וכלכלה וחקלאות ולכל דבר.
הביטוי הזה של להנך את עצמנו ביחס לאנשים מבוגרים, מה, איך, איך אנחנו צריכים להתייחס אליו? אמרת שכמו שההורים
דרך הסביבה.
כן, אבל להנך זה כאילו, כשהייתי ילד, אז ההורים שלי והמחנכים שלי הנחו אותי. עכשיו אתה אומר, אנחנו צריכים להנך את עצמנו. אז מי זה המחנך ומי זה המחונך? כאילו, מי פה הגדול שמלמד את הקטן?
אתה מסדר את עצמך כלפי הסביבה, שהיא מראה לך בעצם הצורה הרצויה המתקדמת שלך. אתה נמצא, נכנס תחת השפעת הסביבה הזאת, ואז אתה משתנה. אני שמעתי שטוב להיות אדריכל, אבל אין לי שום דבר לזה, לא רצון ולא כלום. אני בכלל לא יודע אם אני רוצה או לא רוצה. אבל אני שמעתי שזה טוב. חוץ מזה, אמרו לי אנשים חכמים שכדאי לך, כי המקצוע הזה הוא מביא אותך למשהו מיוחד. אז אני הולך לקורס אדריכלים, לכל מיני מסיבות שלהם, ופיקניקים שלהם, וכל מיני ועידות שלהם, ואני נכלל שם ואני שומע. וכולם מדברים על חשיבות המקצוע, על איך לבנות ביתים כאלו וכאלו, ואיך שהם ממציאים כל מיני הדברים הגדולים. וואלה, אני נכלל בזה, זה משפיע אליי. גם אני פתאום נעשה לא אדיש, אלה אומרים ככה לעשות, ואלה אומרים ככה לעשות, ואני שומע, אולי ככה אני הייתי עושה, אולי ככה. אני כבר חושב איך הייתי אני עושה. אתה מבין, אני כבר מתחיל לקבל מהם רצון. יוצא שיש כאן איזה מין שינוי בי שלא היה קודם רצון לזה, ופתאום אני מוצא את עצמי המתעניין, הקובע דעתי, רוצה ככה, רוצה ככה, הולך ללמוד את האדריכלות הזאת. אמין? זה ממש, כך אדם מקבל תמיד, מאיפה יש לנו כל מיני רצונות לסוגי החיים, למדע, לחוכמה, למקצוע, מאיפה יש? אני רואה שיש בעולם הזה וזהו. אם אתה תיקח איזה כפרי, משם, מאיזשהו מקום רחוק שאין לו אינטרנט, אין לו כלום, אז מה הוא יודע? הוא יודע, אני יכול להיות או עם הפרות, או עם התרנגולים, או עם שם חקלאות, כן? זה הכל, מה יש לי שם? זה המקצועות, ואז הוא בוחר איפה כן ואיפה לא כדאי משתלם וכן הלאה. כל אחד לומד מהסביבה. אני זוכר אבא שלי, שרצה מאוד שאני אהיה מוזיקאי, היה לוקח אותי, לא נתן לי ללכת לראות סרטים לילדים. לא, הוא לקח אותי בעצמו, כן? לסרטים על המוזיקאים הגדולים, מלחינים הגדולים. ואז ראיתי שם מוצרט, בטהובן, כל מיני סרטים על החיים שלהם. האמת שלא ראיתי שום דבר טוב. כולם חיו שם בכל מיני צורות כאלו, שזה מקבל הרעלה, זה נעשה איזה חירש וזה עוד משהו. אבל אני אומר לך, קיבלתי גדלות מהבני אדם האלו, שהקריבו את עצמם למען הרצון שלהם הגדול לעשות יצירות גדולות. אתה מבין? וזה כן נשאר אצלי. אז לא קיבלתי רצון להיות כמוהם, אבל קיבלתי הערכה למה שהם עשו. נו, קצת מתוך הטבע שלי בכל זאת, אבל התרשמתי. האחר במקומי היה מתרשם גם כן להיות מלחין, או גם כן משהו, אני לא. אבל בכל זאת, כל אחד לכן מאותה סביבה מתרשם לפי סגנון האופי שלו.
מה הסיכום לשיעור שלנו היום?
הסיכום הוא שיש לנו סך הכל לעשות פעולה אחת. זה על כל פשעים תכסה אהבה. שאנחנו כולנו פושעים, ועל כל הפושעים שאנחנו נפרוס סוכת האהבה. זה בעצם הסיכום של השיחה וסיכום של כל הפעולה הטובה שאנחנו צריכים לעשות. ובזה אנחנו מגיעים לאיזון עם כל הטבע, שלא יכול להיות שיהיה לנו איזושהי הרגשה רעה. אלה נרגיש את עצמנו מעל דומם צומח וחי, מעל החיים שלנו הנוכחים, בדרגה שהיא כולה אהבה, כולה שלמות. וזה מה שנשאיר לילדים שלנו.
תודה רבה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. תבואו למפגשים הבאים, עד שיהיה לכם כל טוב ולהתראות.